פודקאסט על פסיכולוגיה חיובית, על פסיכולוגיה ועל איך אנחנו יכולים להביא את מסקנות המחקר לחיים שלנו כדי לחיות טוב יותר. ומי לא רוצה לחיות טוב יותר? בגלל זה הבאתי לכאן אדם מאוד מיוחד בתחום של חיים טובים יותר, וזה, שימו לב, אח שלי.
יואו. מה קורה?
לאח שלי יש גם שם, קוראים לו דוד קאץ, והוא בעצמו, דרך אגב, פודקאסטר די ידוע. אני חייבת להגיד שכל הפודקאסט הזה, אפשר להגיד די בזכותו, גם כי נחשפתי לפודקאסטים בעיקר דרך העבודה שלו. אם מותר לעשות קצת פרסומת, אז פודקאסט השבוע.
בכיף. אנחנו כבר לא עושים פרקים, אבל.
לא עושים פרקים, אבל עדיין אתם יכולים להקשיב אחורה. הפרקים שכבר הוקלטו. אז דוד הקליט פודקאסט על סטארט-אפים. סטארט-אפים עברית, ביחד עם איתן לויט, וזה פודקאסט שזכה להצלחה רבה, ואני בעיקר דרך הפודקאסט הזה גם למדתי מלא על עסקים, למרות שאין לי סטארט-אפ, אבל גם למדתי על פודקאסטים, ובזכותו הגיע הרעיון הזה לעשות את חושבים טוב, אז יהיו כל הכבוד לדוד, שמעכשיו נקרא לו דייב, כי אין מה לעשות, הוא אח שלי,
דייב זה בסדר.
וככה אני קוראת לו. אתה רוצה לספר לנו עוד משהו על עצמך, לפני שאנחנו צוללים?
אולי אפשר לציין שרוב הזמן שלי הולך לנהל את החברה שלי ושל איתן, שנקראת מיקס סטיילס.
נכון. הסיבה שהזמנתי אותך לפרק, זה בגלל שבמהלך כל החיים מאוד השפעת על איך שאני חושבת.
מגניב.
ואמרתי לך את זה גם הרבה פעמים, אבל אני חושבת שגם בנושאים האלה של פסיכולוגיה חיובית ואיך לחיות טוב יותר, אתה נותן לי הרבה נקודות למחשבה. חלק מזה זה בגלל שכמו שאנחנו אוהבים לצחוק ולהגיד, אתה חכם, אז...
I'm blushing.
אוקיי, אז בוא תספר לנו מה לדעתך זה בכלל איכות חיים. מה זה אומר חיים טובים?
כאילו, אני חושב שאיכות חיים זה משהו שמודד עד כמה החיים של חיים טובים. חיים טובים זה חיים שחווים בהם הרבה מצבים חיוביים. כאילו, אני חושב שלבני אדם יש states of being, או כאילו states of consciousness חיוביים ושליליים. אפשר להיות שמח ומאושר ומגניב ופלואו ומסופק, ואפשר להיות רעב, כועס, עצוב וקר. וחיים טובים לטעמי, אני קצת הדוניסט, אני חייב להזהיר. הדוניסט לא במובן של לעשות סמים ומסיבות כל היום. את מכירה את ה... מכירה, כאילו, אנשים יודעים מה זה הדוניזם?
כן, הדוניזם זה נהנתנות.
זה נהנתנות, זהו.
ליהנות לשם הליהנות.
כן, אז כאילו האימג' הקלאסי של הדוניסט זה כזה מישהו ביוון שאוכל ענבים כל היום ושותה יין ורק עושה מסיבות. אז אני לא, זה לא מה שאני חושב שטוב, אבל אני כן אולי הדוניסט רציונלי. כאילו אני מנסה בטווח, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, להרגיש כמה שיותר דברים חיוביים. לא הייתי קורא לזה רק ליהנות, כי אני גם רוצה להרגיש מסופק, ואני גם רוצה להרגיש אינטימיות, ואני גם רוצה להרגיש פלואו. אבל אני מנסה לתחזק בראש איזשהו קטלוג של מה המצבים החיוביים שאני יכול להיות בהם, מה המצבים השליליים שאני יכול להיות בהם, ואני מנסה להביא כמה שיותר מהחיוביים וכמה שפחות מהשליליים.
האמת שזה די מתחבר גם למודל די מוכר בפסיכולוגיה החיובית. פרופסור מרטין סליגמן מדבר על המרכיבים לאושר, והוא מדבר על קיצור שנקרא פרמה, P-E-R-M-A,
שבעצם
זה ראשי תיבות של P זה positive emotion, כלומר רגשות חיוביים. כמו שאמרת, אנחנו רוצים להרגיש טוב, רוצים שיהיה לנו מצב רוח טוב. E זה engagement, שזה דומה למה שתיארת בתור flow. זה שאני באמת מעורבת במה שאני עושה, אכפת לי מזה, בא לי על זה. R זה relationships, מערכות יחסים, שזה גם עוד מעט נגיע לזה.
אמרתי אינטימיות, כן.
M זה meaning, משמעות, שגם meaning זה לא תמיד כיף, נכון? אנחנו יכולים לעשות דברים שהם מאוד משמעותיים, או דווקא דברים שאנחנו נהיה מאוד גאים בהם, הם לאו דווקא דברים שהיה לנו כיף לעשות אותם. אבל זה דברים שנתנו לנו את הסיפוק הזה, את התמונה הגדולה יותר. וה-A זה accomplishments, בעצם הישגים שהגענו אליהם בחיים, שזה גם מתחבר לתפיסת חיים הכוללת שלנו. לאו דווקא איך אנחנו מרגישים מרגע לרגע, אלא איך שאנחנו מסתכלים על החיים שלנו ועל מה שהשגנו ועשינו במהלך החיים. זה ככה, אני חושבת שזה יכול לתת לנו כמה קריטריונים שכל אחד מאיתנו יכול להעריך את החיים שלנו על פיהם, כי כשאנחנו מדברים על איכות חיים, זה מאוד קשה לחשוב מה בכלל להעריך. כלומר, אני יכולה להסתכל על איכות חיים בתור מדד של כמה אני בריאה, או כמה כסף אני מרוויחה, או כמה חופשות אני הולכת, אבל קשה מאוד לבדוק בכלל איפה להתחיל לבדוק. ואני חושבת שזה יכול לתת לנו קודם כל רעיון לאיפה כדאי להסתכל, כי זה דברים שהמחקר מגבה אותם בתור משהו כן. שהוא מאוד מאוד מקושר ל...
את יודעת, אני חושב אבל גם ש... תראה, אני מעריך שרוב האנשים חווים לא מעט רגעים שהם מאוד מתחברים אליהם. מכל מיני סיבות, אולי בגלל שזה רגעים מאוד אינטימיים, אולי בגלל שזה flow, אולי בגלל שזה engagement, כאילו, אבל אני בטוח שכמעט כל אחד יש לו את הרגעים האלה. ואני גם בטוח שיש כמעט לכל אחד את הרגעים שהוא משועמם או לחוץ. אני חושב שאפשר להגיע די רחוק רק מלשים לב לדברים האלה, לחשוב כאילו מה גורם להם לקרות, ולקחת ברצינות את המטרה של לגרום לטובים לקרות יותר ולרעים לקרות פחות.
אתה אומר בעצם להשקיע זמן בלחקור.
תראי, אני חושב שצריך להשקיע לא רק זמן, הרבה משהו, כאילו אני חושב שאיכות חיים זה המטרה הכי חשובה בחיים. כאילו זה נשמע מפגר, אבל כאילו it makes sense, נכון? כאילו מה יש, החיים שלנו קצרים, ובכל מקרה גם אם לא קצרים זה כל מה שיש לנו. אני לא רואה מטרה יותר טובה בחיים מלנסות לחיות טוב. בגלל שזה כל כך חשוב, זה שווה משאבים, זה שווה להיות prioritized, כאילו זה שווה בסדרי עדיפויות של מה אנחנו עושים עם המשאבים שלנו, עם הזמן שלנו, עם הכסף שלנו, עם המחשבות שלנו. שווה להשקיע אותם ולחשוב על איך לחיות יותר טוב.
נכון, אני מסכימה איתך. כמו שאבא שלנו היה אומר ועדיין אומר.
מה הוא אומר?
גם אבא בפרק, מה לעשות. הוא היה אומר, עדיף להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה.
או, אבל זה דווקא, את יודעת, כאילו, אני אוהב לחשוב על טרייד-אופים. וטרייד-אופים זה לעשות ויתורים במקום מסוים בשביל לקבל יתרונות במקום אחר. נגיד, בגלל שאיכות חיים זה דבר חשוב, שווה לעשות טרייד-אופים מחלקים אחרים לאיכות חיים. צריך להקריב, למשל, אם אפשר להשיג איכות חיים ואפשר להרוויח פחות כסף, אז שווה. אם אפשר להשיג איכות חיים ואפשר להיות, לגור בדירה יותר קטנה, אז אני רק אומר, כאילו, שווה להסיט או להזיז החלטות לכיוון איכות חיים.
אז בוא נדבר קצת על הדינרוס, כי הרבה פעמים אנשים כשהם שומעים את המילה איכות חיים, מה שעולה להם זה כסף. ושאיכות כן. חיים זה משהו שמקושר לכסף, או שקשה לחיות בצורה איכותית אם אין לי הרבה כסף. ואני חושבת שהרבה אנשים גם עושים הקרבות על האיכות חיים שלהם, כדי שיהיה להם כסף, כדי שאחר כך תהיה להם איכות חיים גבוהה יותר, נכון? אנחנו שומעים את זה הרבה, אנשים שבמידה כזו או אחרת סובלים במה שהם עושים, כדי שאחר כך הם יוכלו לחיות טוב.
נכון.
אז בואו נחשב קצת על האם כסף זה באמת מרכיב קריטי באיכות חיים שלנו.
את יודעת, אני לא אגיד שכסף זה לא חשוב, כן? כאילו, אבל אני כן חושב שזה overrated. כאילו, שאנשים מייחסים לזה יותר חשיבות ממה שמגיע לזה. כאילו, סתם, אני מכיר אנשים שלא מרוויחים הרבה כסף בכלל וחיים חיים מעולים, ואני מכיר אנשים שמרוויחים ים כסף וחיים חיים נוראים. יש לי חבר, כאילו, הוא לא אני, כן, אבל הוא לא מרוויח הרבה כסף, אבל הוא חי חיים נהדרים. הוא מצא איזה בית בכפר בשוודיה, והוא מארח שם אנשים, והוא כאילו, הוא עושה מה שהוא רוצה כל היום, וכאילו, כל הזמן יש לו איזה פרויקט שהוא עובד עליו, והוא מאוד רגוע. ובאמת, להערכתי, הוא חי אחלה חיים, איכות חיים גבוהה. יש לי חברים שמרוויחים מאות אלפי דולרים בשנה. חוזרים הביתה כל ערב שחוקים, והם לחוצים, והמטרה המרכזית שלהם בחיים זה איזושהי התקדמות בקריירה, כאילו, לא יודע, אני לא רוצה שזה יותר מדי כסף, אבל אני רק אומר, יש כסף לא מבטיח איכות חיים, וגם בקלות לדעתי אפשר עם מרדף אחרי כסף לפגוע באיכות חיים בצורה משמעותית.
נכון, זה גם משהו שהוא מגובה במחקרים, שאנשים שבדרך כלל מונעים מכסף, כלומר שהם עושים את מה שהם עושים כדי להרוויח יותר כסף, הם בסופו של דבר פחות מאושרים. גם בדרך כלל הם בסוף מרוויחים פחות כסף מאלה שלא עושים את זה למען הכסף, כן. אבל הם גם פחות מאושרים, כי יש משהו שהוא נורא חיצוני בכסף. אני כל הזמן מחכה שמשהו יגיע מבחוץ, הסיפוק לא מגיע מבפנים, ואני חושבת שאחד הקריטריונים החשובים באיכות חיים זה שאני, כמו שדיברנו על engagement או על flow, זה שאני מעורבת במה שאני עושה, שאני אוהבת את מה שאני עושה, שהזמן שאני מבלה במחיצת מה שאני עושה או מי שאני נמצאת איתו, הוא זמן משמעותי, ולא רק שאני מקבלת איזשהו תוצר בסוף, לא משנה אם זה כסף או הוקרה או פרס.
את יודעת כאילו מה הבעיה הקלאסית עם כסף? בהרבה מקרים, בשביל שאנשים שהם רוצים להרוויח הרבה כסף, מה שהם עושים זה הם עובדים מאוד קשה, וגם הרבה פעמים בעבודה שהם לא כזה אוהבים. מה זאת אומרת לא אוהבים? אולי הם חושבים שזה משרת, הם כנראה חושבים שזה משרת את המטרות קריירה שלהם, כן? אבל כשאני אומר לא אוהבים, אני מתכוון בהמשך לשיחה שלנו מקודם, שהאוסף הרגשות היומיומיים שלהם, כשהם מתעסקים עם העבודה שלהם, היא די שלילית. יש שם הרבה לחץ, שעמום, כשאנשים האלה נמצאים בעבודה, הם, חלק מהם כמובן, לא כולם, הם יכולים להיות משועממים, הם יכולים להיות לחוצים, הם יכולים להרגיש שלא אכפת להם מהחומר שהם מתעסקים איתו. כל זה בשביל להתקדם בקריירה ולהרוויח כסף. עכשיו, מה הבעיה עם זה? זה בערך 8-9 שעות מהיום. לא יודע, 16 שעות, שעה, שעתיים הולכים ביום על לוגיסטיקות ועל גם ככה להתנייד ממקום למקום.
זה הרוב המוחלט של שעות העירות שלנו.
ויותר ממה שזה רוב המוחלט של שעות העירות, זה הרוב המוחלט של שעות החיים. אז זה יקר מדי, זה לא שווה את זה. אתה לא יכול ברוב המוחלט של החיים שלך לחיות לא טוב בשביל מה? כאילו, מה הכסף הזה שווה?
אתה יודע, אני מאוד מסכימה איתך, ואני מרגישה שבהרבה שיחות שאני מנהלת, גם עם חברים וגם עם אנשים שאני עובדת איתם, יש חוסר הסכמה לגבי זה. הרבה אנשים רואים עבודה בתור משהו שאלה החיים, צריך לעבוד, וזה העבודה שיש לי, ואני צריך את הכסף הזה, אז ככה זה. ושכל הדיון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו הוא סוג של פינוק.
אוקיי, אז אני פשוט חושב שזה לא נכון. כאילו, נגיד, הייתי מעדיף לגור בגליל, במקום שהשכירות בו עולה 2,000 שקל בחודש, במקום בתל אביב שזה עולה, לא יודע, 6,000 שקל בחודש, והייתי מעדיף לאכול דברים פשוטים, ירקות, אורז, במקום דברים עיקרים, כאילו אפשר להסתדר עם הרבה פחות כסף, אם מחליטים שהתעדוף זה איכות חיים. אז זה דבר אחד. אז קודם כל, כאילו, נגיד הרבה פעמים האנשים האלה שחושבים שזה הכרחי, גם רוצים לגור במרכז תל אביב, וגם רוצים רהיטים עיקרים, ורוצים לנסוע ללונדון פעם בשנה. אני אומר, הדברים האלה לא חשובים. כאילו, אם אתה יכול להרשות את עצמך, בכיף, זה אחלה. אני ממליץ, לונדון זה אחלה עיר. יותר חשוב, כאילו, אני הייתי בהרבה מעדיף לגור בצורה הרבה יותר צנועה, אבל הרבה יותר איכותית.
אני חושבת שזה גם מסביר את הרבה מהתופעות שקורות לנו כשאנחנו מצליחים אפילו להרוויח יותר כסף. כלומר, אנחנו יודעים מהמחקר שגם כשהמשכורת שלנו עולה, איכות חיים שלנו, או הרווחה שלנו, הסביבות רצון שלנו, לאו דווקא עולה ביחד עם המשכורת. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו יותר, אני אולי קונה בגדים יקרים יותר, או יוצאת לי יותר פאבים, אבל התחושה שלי ביום-יום לא הופכת להיות אחרת. כלומר, אני עדיין חווה את אותם רגשות בעבודה, ואני עדיין מסתובבת עם אותם נכון. אנשים, ואני עדיין חוזרת לאותו בן זוג. כלומר, יש דברים בחיים שהם, יש להם השפעה הרבה יותר חזקה על איך שאני מרגישה, מאשר זה שעכשיו אני יכולה לאכול במסעדה X ולא במסעדה Y.
אגב, אם כבר מדברים על זה, אז כאילו, המקום היחידי שלדעתי כסף באמת משנה, זה במקומות שהוא מקנה לך חופש מוגבר. כאילו, אם בסוף כל הכסף הנוסף שאתה מרוויח רק הולך לסחירות יותר גבוהה ומסעדות יותר יקרות, אני חושב שהאפקט הוא ממש זניח, כאילו, זה כמעט לא משפר את החיים. אם כן, אתה אבל מצליח, אם אתה מצליח לקחת יותר כסף לכיוון של חופש, שזה אומר עכשיו להרגיש שפחות אתה צריך לעבוד, או שאתה יכול לעבוד משהו אחר שיותר בא לך, זה כבר מתחיל להשפיע לכם. ואגב, אני לא נגד כסף, אני חושב שכסף זה אחלה, וגם אני מקדיש, גם בשבילי להרוויח כסף זה מטרה חשובה. אני לא כאילו בא פה ממקום שלא, כסף זה לא חשוב, אל תרוויחו כסף, אני כאילו חשוב לי להרוויח כסף, ואני מנסה גם להרוויח הרבה ממנו. אבל לא הייתי מקריב אותו, לא הייתי מקריב את זה כאילו על חשבון של לחיות לא טוב.
אגב, כסף, אנחנו יודעים שמצד אחד money can't buy us happiness, אבל אנחנו כן יודעים שיש דברים מסוימים שאנחנו יכולים לבחור לעשות עם הכסף שלנו שמעלים את רמת האושר שלנו באלף.
So it can buy you happiness.
So it depends, מה שנקרא. או לפחות זה תלוי ברמה מסוימת. זה לא שיותר כסף בהכרח יגרום לי להיות מאושרת יותר, אבל יש דברים מסוימים שעדיף לי להשקיע את הכסף בהם אם אני רוצה להגביר את רמת האושר שלי. אז אחד מהדברים שאנחנו יודעים מהמחקר זה שכדאי להשקיע בחוויות ופחות בחפצים. כי חפץ זה משהו שאנחנו מתרגלים אליו מאוד מאוד מהר. כלומר, יש לי פלאפון חדש, כיף לי, כיף לי, כיף לי, ואחרי חודש, חודשיים, זהו, כבר לא מלהיב אותי.
תקשיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני חושב שזה, אני הייתי ממליץ לכולם לתחזק בראש איזושהי רשימה או מחשבה על מה זה חיים טובים בשביל עצמם. את מסכימה עם זה?
כן, דינמית, אבל כן.
דינמית, כן, בטח, היא משתנה, תמיד your best guess right now. כן. כן, כאילו זה, מה שלך?
מה שלי? אני חושבת שבראש ובראשונה לעשות את מה שאני אוהבת, לשמוח לקראת מה שאני עושה, לפחות באחוז לא מבוטל של המקרים. כלומר, ברור שבכל עבודה יש גם דברים שלא בא לנו לעשות. אצלי זה בירוקרטיה עם מחשמה.
אפשר להיפטר מזה.
אפשר להיפטר מזה, זה בעבודה. אבל שברוב המוחלט של הזמן, אני ארצה לעשות את מה שאני עושה. ואני זוכרת הרבה חוויות בחיים שלי שזה לא היה ככה. אני זוכרת עבודות שעשיתי, או כשהייתי בתואר, היו לי הרבה פעמים תחושות כאלה, של כזה, יואו, אני צריכה להגיש תרגיל, הלוואי, ופשוט מישהו היה עושה את זה בשבילי. אז אני לא רוצה להרגיש את זה. אני רוצה להרגיש שאני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, ולא שבא לי שהזמן פשוט יעבור וזה יהיה מאחוריי. למערכות יחסים בשבילי, כלומר, זה שאני מרגישה שאנשים שאני פוגשת הם אנשים שאני באמת אוהבת אותם ורוצה להיות איתם. אני לומדת מהם, אני מפתחת אותם, הם עוזרים לי להתפתח. אני מרגישה טוב במחיצתם. אני חושבת שהרבה דברים פיזיים חשובים לי גם, נגיד לישון. כשאני לא ישנה, אני הופכת להיות בסוג של דיכאון. באמת, אני לפעמים רואה את מקס, הבן זוג שלי. הוא בקושי ישן, כי הוא...
כי הוא רופא, והוא עושה תורנויות, כן. וכן, הוא כל פעם מסכן.
כן, ואני אומרת, אני לא מבינה איך הוא מצליח להיות נחמד אפילו לאנשים, כי כשאני...
לא, אבל הוא כל כך נחמד שהלא נחמד שלו הוא יותר נחמד מהנחמד של אנשים אחרים.
נכון. אבל אני, כשאני לא ישנה מאיזושהי סיבה, אני מרגישה שהרצון שלי לעשות את כל מה שאני עושה, לא משנה אם זה גם אם זה דברים שאני ממש אוהבת, ובדרך כלל כיפים לי, זה הכל נהיה אפור. כי אני רוצה לישון. וזה משהו, זה צורך בסיסי, שאני אומרת, אני לא יכולה לנצח את זה, אני לא יכולה לנצח את הטבע שלי בתור בן אדם, לישון, לאכול, לנשום.
אז שנייה, אז יש לי שאלה עליך. אז אוקיי, אז יש לך כאילו כל מיני עקרונות של דברים שחשובים לך בחיים. עכשיו, אז אני חושב שבשביל להגיע לאיכות חיים גבוהה, כאילו הנה המתכון המופשט שלי לאיך מגיעים לאיכות חיים גבוהה. אחד, מתחזקים בראש קונצפציה, קונצפט של מה זה חיים טובים. שתיים, כשהחיים הם לא ככה, או במקומות שבהם החיים הם שונים מהדבר האידיאלי, חוקרים, חופרים ומשפרים. אם עושים את זה בצורה קבועה, לאורך שנים, החיים כל הזמן ישתפרו.
אני חושבת שחסר משהו, במה כן. שאתה אומר, שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים לפני להגדיר מה חשוב לנו, ושזה צריך להתחיל מפשוט מחקר עצמי. בתור התחלה, אפשר גם לעזר במחקר הידוע, אבל לבדוק מתי אני מרגישה טוב, באיזה רגעים, כמה זה קורה, עם מי זה קורה, איפה זה קורה.
אני חושב שחלק קריטי של הסיפור זה להיות רגיש למקומות שבהם החיים קצת נבדלים מהמודל האידיאלי, ולחשוב מה עושים לגבי זה. אז נגיד, עכשיו אמרת שנורא חשוב לך לעשות... לאהוב את מה שאת עושה בכל רגע, וגם באותו זמן ציינת שנגיד את שונאת לעשות בירוקרטיות, ושזה בעצם אני מבין ממך שזה אחד מהנקודות שזה לא קורה בהם. האם את עושה משהו בשביל להיפטר מזה? כאילו האם את רואה בזה בעיה?
אני עושה הרבה בשביל להיפטר מזה, אני לא יכולה תמיד, ואני חושבת שזה גם חשוב, אגב המילה האידיאלי היא להבין שלא תמיד אפשר לצמצם ב-100% את הדברים. אבל איפה שאני יכולה, אני לגמרי מצמצמת את זה. מבקשת עזרה מאנשים שפחות אכפת להם לעשות את זה. בעסק אני סוחרת את עזרתם של אנשים שיעשו בשבילי דברים כאלה. כלומר, כן. זה, איפה שאני יכולה, אני מצמצמת את זה, ויש פעמים שאני פשוט לא יכולה.
כן. אוקיי, אבל סבבה, אבל את כן מנסה לפעול לצמצום של הדברים האלה.
כן.
אני חושב שזה קריטי, כאילו, של לזהות את הדברים האלה. לי יש... משהו שהוא כמעט טכניקה, שבגלל שיש לי בראש את ה... אחרי המחקר העצמי וכל הדברים האלה, יש לי בראש איזושהי רשימה שאני די מרוצה ממנה, של מה זה בשבילי חוויות שלי להיות, ואני יחסית רגיש לחוויות האלה. זאת אומרת, בגלל שכבר חשבתי עליהם, והגעתי כבר למסקנה שאני לא אוהב אותם ושהם שלי להיות, כשהם קוראות, נדלקת לי איזושהי מנורה בראש, סיגנל, סוג של נורה.
ומה אתה עושה עם מה שאתה לא יכול להיפטר ממנו?
תראי, אני מסכים איתך עקרונית שאי אפשר, כאילו זה נכון שאי אפשר להיפטר מהכל, אבל בפרקטיקה זה לא קורה הרבה. כאילו בפרקטיקה אני מאמין שכמעט כל דבר ניתן או לפתרון, או לניהול, או ל-workaround, כאילו אפשר למצוא איזה... כאילו זה לא קורה לי הרבה שאני נתקל במשהו שהוא גם נראה לי כמו בעיה אמיתית, וגם אני פשוט מרים את הידיים ואומר אין מה לעשות.
אני מסכימה איתך שיש לנו הרבה שליטה, אבל אני גם חושבת שזה כן חשוב להחזיק בראש שיש דברים שאין לנו שליטה לגביהם, ושם כדאי לנו לעשות עבודה של קבלה. כי זה גם יכול להיות מאוד מתסכל לנסות לשלוט בהכל, כשבפועל אין לנו שליטה על הכל. אין לי שליטה על מזג אוויר, אין לי שליטה על מי נמצא איתי באותו אוטובוס, אין לי שליטה על אם היה איזשהו אסון טבע.
לגמרי. תקשיבי, קראתי פעם ספר שהכותרת שלו הייתה Don't Sweat the Small Things.
נקרא
אותו. ואז היה בסוגריים בסאבטייטל And It's All Small Things. אם אני נכנס לאוטובוס ויושב לידי מישהו שהוא לא נעים, וואלה, באמת, זה כאילו, זה זמני, זה עובר תוך שעה, זה לא אסטרטגי, זה לא חשוב לחיים. איכות חיים לא מוגדרת מזה שיום אחד ישב לידך מישהו באוטובוס שהוא לא נעים. אתה כן יכול לחשוב, in the long run, אולי אני יכול למצוא דרך לא לנסוע יותר באוטובוס. או אולי אני יכול להגיע יותר מוקדם ולשלוט יותר על איפה אני יושב. תראה, זה בטוח נכון, בשביל לחיות טוב, אני חושב שצריך לפתח פסיכולוגיה שהיא לא כל כך רגישה. כאילו, אתה לא יכול להיות במצב שכל איזה דבר קטן יכול לגרום לך להתערער בתחושת עושר הבסיסית, כאילו, זה לא יכול להיות חשוב הדברים האלה.
נכון. אני גם חושבת שזה חשוב לעשות הבחנה בין להיות פרו-אקטיבי לעתיד, כלומר, להגיד, אני הבנתי שמשהו פה לא מוצא חן בעיניי, ואני הולכת לשנות אותו כדי שבעתיד יהיה לי כמה שיותר נוח, לבין ברגע הזה להגיד, אוקיי, זה המצב כרגע, ולקבל את זה. כי אם אני כל הזמן גם עסוקה לא טוב לי, זה לא בסדר, זה לא מה שרציתי, אז בסוף עשיתי את האפקט ההפוך. עוד אלמנט שהוא מאוד חשוב לי, ואני שמה לב שהוא גם נורא מפריע לי, שהוא לא קורה, זה שאני מרגישה שהזמן שלי הולך לאיבוד, וזה הרבה פעמים קורה, וגם לפעמים במצבים שאיכשהו נקלעתי לסיטואציה שלקחה יותר זמן ולא תכנתי את זה, וזה גורם לי ללחץ. אז כשאני מרגישה שהולך לי זמן לאיבוד, זה מתסכל אותי הרבה פעמים, כי אני מרגישה כמה אני יכולה לעשות בזמן הזה, ולעשות זה לאו דווקא במובן של להתקדם, להשיג תוצרים, לעשות זה גם יכול להיות לנוח, מנוחה משמעותית, וכשאני מרגישה שהזמן שלי הלך למקום שלא רציתי שהוא ילך אליו, זה מציק לי.
אני אגיד לך מה הגישה שלי לזה. אני מנסה להתעסק כמעט אך ורק בשיקולים אסטרטגיים של מה אני עושה עם הזמן שלי. זה אומר, כאילו, אם עכשיו, ממש ברגע זה, אני לא משתמש בזמן שלי בצורה טובה, לא אכפת לי. כאילו, אני לא אוהב את זה, אבל זה לא יגרום לי, זה לא, כאילו, אני אשים לב, ואני חושב שזה בעיה, אבל זה לא יציק לי באמת. מה שמעניין אותי, זה לחשוב איך תמיד אני אשתמש בזמן שלי בצורה נכונה. כאילו, יש הרבה יותר leverage, או הרבה יותר פרודוקטיביות, בלנסות לחשוב איך אתה משתמש בזמן שלך בכלליות, ולשנות את הגישה, את המערכת, את השיטות, ככה ש כל מיני משפחות גדולות של בעיות כבר לא יקרו.
נכון. וחשוב לי להדגיש שזה, הרבה פעמים אנשים חושבים על זמן רק בהקשר של עבודה, כמו איך להספיק, לעשות יותר דברים בעבודה בפחות זמן, ואני לא מתכוונת לזה רק בהקשר הזה, אני מתכוונת לאן הזמן שהוא המשאב הכי גדול שיש לנו בעצם בחיים, הולך. וזה יכול להיות בעבודה, וזה גם יכול להיות בתוך המערכת יחסים, האם רוב הזמן הולך ללוגיסטיקות פנימיות של המערכת יחסים, כמו מי שוטף כלים ומי אוסף את מי ומי אחראי לפנות את הזבל, או האם הזמן הולך לטיפוח מערכת היחסים. וזה יכול להיות גם זמן שלי עם עצמי, האם אני משקיעה בלחשוב על איך החיים שלי נראים, דרך אגב, מחשבות על איכות חיים.
תקשיבי, זמן זה It's the ultimate resource.
נכון. תמיד אומרים time is money.
לא, להפך.
נכון. ואני חושבת שזה מתאה בפוקוס, כי money comes and goes. אנחנו יכולים להרוויח היום פחות כסף, מחר יותר כסף. אם הפסדתי את כל כסף שלי, היום יש סיכוי שאני עוד ארוויח יותר כסף ממה שאי פעם הרווחתי. אבל זמן שהלך, הלך, זהו. אני לא יכולה לקנות זמן, לצערי. אנשים היו משלמים על זה, לדעתי.
מה זאת אומרת היו משלמים? היו משלמים את כל הכסף שלהם. מי שמגיע לסוף חייו והולך למות, היה כאילו מנותן את כל, לא משנה אם הוא מיליארד, אם הוא מיליארדר, היה נותן את כל המיליארדים שלו בשביל לחיות עוד. זמן זה המשאב היחידי שהוא באמת מתקלה, כאילו שהוא באמת, אין עוד ממנו.
נכון, הוא בלתי הפיך. הזמן שהשקעתי במשהו שלא באמת רציתי לעשות, ורק עשיתי אותו למען זה שאחר כך בזמן אחר אני אעשה משהו, זה זמן שהלך.
וגם יותר מזה, גם ההחלטה של מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו, הרבה יותר משפיעה על, לדעתי על איכות חיים, מלמשל מה אתה עושה עם הכסף שלך. מה אתה עושה עם הזמן שלך זה אתה, הבן אדם, שם את עצמך בחוויות וסיטואציות מסוימות, והחוויות והסיטואציות האלה משפיעות בצורה ישירה על כמה אתה מרוצה. והכסף זה כאילו, זה משהו אחר לגמרי. ומה שמצחיק, קראתי ספר פעם של פילוסוף יווני, שנקרא סנקה. ואחד מהדברים שהוא אומר, שמאוד הסכמתי איתם, שאנשים נורא קמצנים על הכסף שלהם, או לא קמצנים, ונורא זהירים על הכסף שלהם, ומאוד לא זהירים על הזמן שלהם.
הוא גם מדבר על זה שהרבה אנשים אומרים שהחיים קצרים מאוד, ושבפועל הם לא קצרים, אנחנו פשוט לא משתמשים בהם בחוכמה.
כן. הוא אומר, נגיד, כאילו, פרפרק, כאילו, אני מבין אותה נכון, הוא נגיד אומר, הרבה אנשים, אם תיקח להם, לא יודע, 100 שקל מהארנק, אז הם ירגישו שזה ממש כואב. אבל אם הם, לא יודע, הלכו להיות חצי יום עם איזה, לא יודע, חבר, או באיזושהי סיטואציות שהם לא באמת רוצים, שהם לא באמת כיף להם, הם קצת סובלים, אבל הם עושים את זה כי יש עליהם איזשהו לחץ, אז הם מקבלים את זה, האמת, כאילו, בצורה מאוד נפוצה. כאילו, אנשים עושים את זה כל הזמן. אז כאילו, לחץ חיצוני, נגיד שיגורם לך, להרבה אנשים, לחץ חיצוני שיגורם לאנשים להוציא כסף, ירגישו את זה בתור נקודת כאב אמיתית, ולחץ חיצוני שיגורם לך לבזבז זמן, פחות מרגישים את זה. ואני חושב שזה אמור להיות הפוך.
שאתה צריך להיות יותר מוכן לבזבז את הכסף שלך מאשר לבזבז את הזמן שלך.
ובעיקר שאתה צריך להיות רגיש על הזמן. כאילו, זה יותר אפילו מהיחס לכסף. כאילו, זה, זמן זה, צריך להיות, אני חושב שצריך להיות רגיש לגבי זמן. לחשוב, כל הזמן לחשוב מה אני עושה עם הזמן שלי. תראי, אני כאילו מסוגל להשקיע את הזמן שלי במשהו שלא בא לי לעשות כרגע, כי אני חושב שזו החלטה טובה. זה בסדר, כאילו להיות נאמן על הזמן שלך לא אומר שאתה לא יכול להשקיע בזמן במשהו שהוא רציונלית, החלטת שהוא מטרה ראויה, אפילו אם אתה לא נהנה מזה. זה בסדר. להיות רגיש לגבי הזמן רק אומר להיזהר מאוד למה הלך הזמן ואם יש סיבות טובות. אגב, אבל אם אתה רוב הזמן לא מרוצה מהזמן שכאילו, מהרגע, מה-moment to moment של הזמן, אז אני חושב שיש בעיה.
שזה אגב מאוד נפוץ. כמה אנשים מדברים על זה שהם רק מחכים לסוף שבוע. איך שהם התחילו את יום ראשון, הם אומרים, וואי, מתי שבת? וכמה הם מחכים לנסוע לחופש? זה מבחינתי גם איזשהו מדד, שהרבה פעמים אני מרגישה אותו בשיחות עם אנשים, שהם אומרים, וואי, אני מת כבר לנסוע לחופש, גם את, ואני כזה, לא. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, אני מתה על חופש, אני אוהבת לנסוע לחול, אבל אני לא מרגישה צורך כל הזמן גם להפסיק את מה שאני עושה, מה שאני עושה ביום-יום.
את יודעת, אני אוהב מטאפורה של סיגנלים. סיגנלים זה איזשהו משהו שאתה שם לב אליו, שהוא לא בהכרח אומר משהו, אבל אולי הוא אומר משהו. Mm-hmm. זה משהו לשים לב אליו. נגיד, אם אני מתחיל להרגיש שאני ממש looking forward, כאילו ממש בא לי על החופש, זה סיגנל, זה כזה שנייה, אולי יש פה איזה בעיה. כאילו, מה, כאילו, אולי בעצם זה ביטוי של זה שאני עכשיו עושה משהו שהוא לא טוב.
אני חושבת שמעניין לדבר על כמה שיטות לאיך אני בודקת לאן הזמן שלי הולך. והאם הוא הולך לדרך שאני מרוצה ממנה או לא.
אני בטוח שכל אחד יכול לענות בכלליות, כאילו, אתה, נגיד, עבודה, אתה יודע כמה שעות ביום אתה עובד, אתה יודע אם אתה נהנה מזה או לא, אבל באמת, אבל להיות, כאילו, צריך להיות כנה עם עצמך. אני חושב שהדברים הכי 80% מהסיפור זה עבודה ומערכות יחסים מרכזיות. כי לשם בסוף הולך רוב הזמן של רוב האנשים. לאיפה הם עובדים ועם מי מבלים זמן. ואני חושב שאני מאוד ממליץ, כאילו אני שואל את עצמי כל הזמן ואני מאוד ממליץ על זה, האם הזמן עבודה שלי זה זמן שאני מסופק ממנו, נהנה ממנו, כיף לי איתו, והאם האנשים שאני מבלה איתם זמן זה אנשים שאני חווה איתם אינטימיות, סטימיוליישן, כאילו כל, לא יודע, מה שאתה מחפש, אינגייג'מנט.
נכון. אני ממש מרגישה את זה במפגשים עם חברים, וזה מה שעוזר לי גם לקבל החלטות לגבי המשך המערכות יחסים שלי איתם, שיש חברים שאחרי שאני פוגשת אותם, אני רק מחכה לפעם הבאה. כאילו, זה מין כזה, וואו, פותח לי את המוח, היה לי כיף, צחקתי, קיבלתי מענה לדברים שהתעסקתי בהם, עזר, כאילו, זה מרגיש משמעותי. ויש מפגשים שזה לפעמים מרגיש כמו איזה שיחת עדכון. כאילו, מה עשית בחודשיים האחרונים? מה אני עשיתי בחודשיים האחרונים? כל אחד נותן את הליסט שלו והולכים. זה גם היה יכול לא לקרות, מבחינתי.
כן.
וזה מבחינתי, אגב, סיגנלים, סיגנל, שנייה, בוא ניתן יותר מקום למערכות יחסים האלה, שהן באמת גורמות לי להרגיש טוב, וגורמות לצד השני להרגיש טוב, יש משהו משמעותי שנוצר, לבין שיחות העדכון לסמול טוקים, הפשוט לסמן וי על פגישה, עד הפגישה הבאה.
תראי, זה גם יכול להיות יותר גרוע, כן? גם יכול להיות שזה לא סמולטוק, יכול להיות שיש מערכות יחסים מרכזיות בחיים, שהן לא סמולטוקיות, אבל הן עדיין לא חיוביות. אתה יכול להיות במערכת יחסים אנשים שיש איתם הרבה חיכוך, שיש הרבה מריבות, שיש חוסר התאמה על, כאילו, כיוונים משותפים. הדבר הכי קשה, כאילו, הדבר הכי קשה זה להחזיק את העבודה ואת המערכות יחסים לסטנדרט גבוה, של האם אני באמת מפיק הרבה מהדבר הזה, ואם לא, לחתוך. כמובן, בצורה שהיא נשלטת, ואם לא, אי אפשר עכשיו, לא יודע, אולי צריך כסף, לא יודע, כאילו, לחשוב על זה, כן, להיות הגיוני, אבל לחתור לסיום. זה קשה.
זה מאוד קשה.
זה קשה, אבל לדעתי, רק זה, בלי שום דבר אחר, רק העיקרון של לחתור לסיום, של קטגוריות גדולות, צ'אנקים גדולים, של לאן הזמן שלך הולך, שאתה לא מפיק מהם הרבה, לחתור לסיום של הדברים האלה, רק זה, כאילו, לדעתי, הוא צעד משמעותי לחיים יותר טובים, ולא צריך לעשות שום דבר אחר.
לא, וגם להפך, גם לזהות את המקומות שזה כן משמעותי, ולהגביר אותם.
גם, כן. זה בעצם להיות בסטנדרט גבוה, למדוד את הדברים האלה, לחשוב עליהם, ובאמת לשאול את עצמך אם אתה באמת נהנה מההשקעה של הזמן הזאת, ואם לא, אז לחתוך, ואם כן, אז להגביר.
כן. כששוב, כשאנחנו הרבה אומרים את המילה נהנה, אז חשוב לי להגיד שזה לא רק נהנה במובן של כיף.
נכון.
אלא גם במובן של משמעותי.
חוויה אנושית חיובית. כן. חזקה, אבל לא תיאורטית. חזקה, שאתה באמת מרגיש אותה.
ואני חושב שבכלל השאלה הזאת של, בכלל כשמדברים על אושר, באלף, הרבה פעמים מדברים על השילוב של כיף ומשמעות, הנאה ומשמעות. אז להתחיל להעריך את היחידות השונות שממלאות את הזמן שלנו בשני המדדים האלה. ברור שיהיו דברים שהם מאוד מאוד כיפים וחסרי משמעות, כמו למשל, אולי לשכב על הים ולהשתזף, זה מאוד כיף לי, אבל זה לא נותן לי הרבה משמעות, ויש דברים שהם סופר משמעותיים, כמו להקשיב למישהו ולעזור לו, שזה לא תמיד כיף, כי לפעמים התוכן יכול להיות קשה. אבל זה ברור ששני הדברים האלה גורמים לי באוברול להרגיש טוב יותר. ואני מנסה לשאול את עצמי, כמעט על כל דבר שאני עושה, איפה הוא נמצא בסקאלה הזאת של הכיף, ואיפה הוא נמצא בסקאלה הזאת של המשמעות. והאם הוא נמצא שם גבוה כדי להישאר שם, ואם כן, אז אני מנסה להגביר אותו, ואם לא, אני מנסה להפחית אותו. ואני חושבת שנגיד פייסבוק זה דוגמה טובה. זה לא נותן לי משמעות, וזה גם לא כזה כיף לי. אז, וזה מקום שהרבה אנרגיה הולכת אליו, לא רק שלי, אלא של המון אנשים, אנחנו מבלים שם זמן על גבי זמן על גבי זמן. אז זה משהו שהוא נמצא מבחינתי במשבצת של הפחתה. אז אני חושבת שאם אנחנו מדברים על כלי, אז אנחנו יכולים ממש לעשות רשימה של הדברים שממלאים את הזמן שלנו ביום-יום, החל מניקיונות הבית ועד העבודה שאנחנו מבלים בה. ולשאול את עצמנו על כל אחד מהדברים האלה, כמה הנאה וכמה משמעות הדבר הזה נותן לי, והאם יש לי יכולת משחק בתוך הדבר הזה.
ואני ממליץ להתמקד בצ'אנקים הגדולים, שזה לדעתי כרגיל עבודה ומערכות יחסים. ויש מקום, תמרון, יש. אני לא יכול לקבל את זה שמישהו אומר, לא, אני לא יכול. לא, יש. אתה יכול להתפטר, אתה יכול להיפרד, לפעמים זה לא יכול לקרות תוך יום, אבל אפשר.
יש אפליקציות שממש עוזרות לנו למדוד את הזמן שאנחנו מעניקים לדברים מסוימים, ואני חושבת שזה לא מבוטל, כי אנחנו לא תמיד שמים לב. אני חושבת שפייסבוק זה דוגמה טובה, שאם היית שואל בן אדם כמה זמן אתה מבלה ביום בפייסבוק, הוא אומר לך 5-10 דקות.
זה בעצם שעות.
כן, אז זה לא מבוטל גם למדוד את זה באמת, ולא רק לשאול את עצמנו בתחושה.
נכון.
לאן הזמן הזה הולך. ויש אפליקציות, יש איזו אפליקציה שנתקלתי בפעם, שנקראת Time Tracker, שאתה ממש יכול להתחיל למדוד כשאתה עושה משהו, ולסיים את המדידה, וזה סוכם לך את זה. עכשיו, בהתחלה זה קצת סיזיפי, אבל אתה לא צריך לעשות את זה כל החיים. אתה יכול לעשות שבוע של סמפלינג, ולבדוק לאן הזמן שלך הלך.
יש גם משהו שנקרא Rescue Time, שהוא עושה את זה אוטומטית, זה רק למחשבים אבל לצערי, ולא לטלפון. אבל זה יושב ברקע של המחשב, וכל זה מסתכל מה אתה עושה, ואז בסוף הוא מייצר דוח.
כן, יש גם בטלפון, בדיוק הורדתי לא מזמן אפליקציה כזו שנקראת Realized, שמודדת כמה זמן אתה נמצא בפלאפון, וכמה פעמים פתחת את הטלפון, שזה גם מדד מעניין, כי מלא פעמים אנחנו סתם פותחים אותו. לא עושים אותו כלום, רק פותחים אותו.
כל הזמן, את יודעת מה אני הכי שונא? לפעמים אני פותח את הטלפון, כי יש לי איזושהי מטרה קונקרטית. אני לא יודע, נניח, אני ועכשיו את מדברים, בדיוק הדיינו לזה משהו, רציתי לחפש איזה משהו בגוגל כדי לשרת את השיחה. ואז אני פותח את הטלפון, ואז יש כל מיני נוטיפיקציות. ואז אני מתחיל להישאב לתוך הנוטיפיקציות האלה. אני שונא את זה. אני מת, כאילו, אני
רוצה... ואז אתה גם לא עושה את מה שרצית לעשות.
ואז אני, כאילו, ואז אני גם מתנתק מהשיחה שלנו, ואני גם פתאום עושה מה שבכלל לא רציתי לעשות. אגב, אחד מהדברים שאני מנסה להפעיל כל הזמן, אחד מהעקרונות היחסית חדשים שלי מהחודשים האחרונים, זה אני חושב על distinction של מה מגיע אליי בפוש, כאילו, מה העולם דוחף אליי, ומה אני מושך בפול מהעולם. והחלטתי שאני רוצה שכמעט הכל יגיע בפול, שאני צריך להחליט לרצות משהו, ואז אני צריך ללכת ולקחת את זה. ולא שהעולם ידחוף לי לתוך עצומת לב כל הזמן דברים. כי הרוב לא מעניין. אז אחרי שהחלטתי לעשות את זה, אז חיביתי מלא נוטיפיקציות, שיניתי את כל מיני דברים, לא משנה, דברים טכניים במחשב.
כן, שזה אגב דרך להתמודד עם שואבי הזמן. כלומר, כל הזמן אנשים או אפליקציות או דברים לוקחים מאיתנו זמן בלי שתכננו. כדי לחיות חיים שמבחינתנו חיים איכותיים, אנחנו גם צריכים קצת אומץ. כי זה יותר קל להישאר באותו דבר מוכר וידוע, גם אם הוא לא טוב, מאשר לחתור למשהו אחר. כי באחר יש משהו שהוא לא ידוע, הוא מפחיד, אנחנו לא יודעים אם אולי נסיים יותר גרוע ממה שהתחלנו, יש איזה סיכון שאנחנו צריכים לקחת. ויש פסיכיאטר אחד ששכחתי איך קוראים לו, אני אוסיף את זה לתיאור של הפרק, שאומר, "We would rather master disappointment than seek for fulfillment." כאילו, יש משהו בזה שאנחנו יותר רוצים לשלוט ולכוון את הכישלון שלנו, כי הוא בשליטה שלנו, מאשר לחפש את ההצלחה והשגשוג שהיא לא נודעת, היא לא ידועה איך זה יקרה. ואנחנו רואים את זה הרבה אצל אנשים, אומרים, אני יודע שלא טוב לי, אני יודע שאני לא אוהב את זה, ובכל זאת, אני לא עושה משהו אחר. וזה מפחיד, צריך לדבר על זה שזה לא קל ללכת ולעשות את הדברים אחרת, זה לא קל להתפטר, זה לא קל להיפרד, זה לא קל לחתוך מערכת יחסים. זה דורש מאיתנו לעשות משהו שאנחנו לא רגילים לעשות, ואני חושבת שמה שאלינו היום בעיקר מדבר על זה שזה שווה את זה, אבל...
אני חושב שההבנה האמיתית והעמוקה שזה שווה את זה, זה מה שגם נותן את הפתרון לזה שזה מפחיד, לפחות בשבילי. כאילו זה, אם אני באמת מאמין שזה חשוב, אם אני באמת מאמין שבסוף זה החיים שלי, אם אני לא אעשה את זה, החיים שלי יהיו גרועים, ואם אני כן אעשה את זה, החיים שלי אולי יהיו יותר טובים.
נכון, ואנחנו נוטים, יש לנו התאיה פסיכולוגית שאנחנו נוטים להפחית מהערך של משהו שאין לנו, ולהגביר את הערך של משהו שיש לנו. אז גם אם יש לי משהו שהוא לא טוב, אני אתה להסתכל עליו ולהגיד, טוב, זה לא כל כך נורא, כי זה כבר שלי, אני קשורה לזה.
נכון.
ומשהו שהוא עדיין לא שלי, גם אם הוא יהיה הרבה יותר טוב, אני אומר, טוב, כזה, לא צריך עכשיו להפוך סדרי עולם, להיפרד מזוגיות, זה קשה.
יש לי חברים, יש לי לא מעט חברים שסובלים באיזושהי סיטואציה, נגיד, או במערכת יחסים או בעבודה, במשך הרבה זמן, לא בזמן קצר, לא לזמן קצר, במשך שנים. והם לא עושים את היציאה. למרות שאני מהצד לא רואה שום סיבה רציונלית שבאמת יכול לגרם להם איזשהו נזק גדול מזה. נניח שנייה במקרה של מערכות יחסים, הבן אדם שלא יוצא הוא בן אדם אטרקטיבי, הוא סבבה, יש לו עבודה טובה, הוא מושך, כן? כאילו, זה לא כאילו הוא הולך להיות לבד אם הוא יצא מאיזושהי מערכת יחסים. או במקרה של עבודה, כאילו, אז מדובר בבן אדם מצליח שכבר היה לו הרבה תפקידים וכל הזמן רק מתקדם בחייו המקצועיים, ועדיין אנשים...
ועדיין הוא כן, נשאר שם.
כן.
אני חושבת שאני רוצה לשדרג את מה שאמרתי קודם על האיכות חיים מבחינתי. בשבילי אומץ זה אחד מהמרכיבים של איכות חיים, כי אני מרגישה שזה מה שמניע אצלי את האיכות חיים. כי כמו שדיברנו עכשיו, זה לא קל לעשות את השינויים האלה, וזה הרבה פעמים מפחיד, וזה הרבה פעמים גם לקחת סיכון. ובלי האומץ מאוד קשה לעשות את זה. וחשוב לי להגיד על אומץ שזה לא אומר לא לפחד. אגב, המזעור את הפחד, אז זה אומר לפעול עם הפחד. כשאני עושה משהו שיכול לשפר את החיים שלי בהרבה, או יכול לשפר את העסק שלי בהרבה, אז אני גם לוקחת איזשהו סיכון, וזה מפחיד אותי, גם אם אין לזה נזק ממשי, זה מפחיד אותי לעשות משהו שלא עשיתי לפני כן. וזה שאני מסוגלת להגיד, זה מפחיד, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, זה מה שבסוף דוחף כמנוע את, את השיפור ואת ההתקדמות, כשאחרי זה אני כבר אומרת, טוב, מה כל כך פחדתי? אחרי זה השד לא כל כך נורא. אבל אני חושבת שזו גם מעלה שחשוב לטפח אותה בשביל איכות חיים. אני רואה את זה כמודל כזה, החשיבה הרציונלית היא יותר ההגה, שמכווין את המכונית, האם צריך עכשיו לפנות ימינה או שמאלה, והאומץ הוא הדלק שמזיז אותה, במקרים שבהם לפעמים מפחיד קצת לזוז, או בכלל הרגשות שלנו הם אלה שמזיזים אותנו, השמחה לעשות משהו, או המוטיבציה לעשות משהו, זה מה שבסוף מזיז אותנו קדימה, לעומת זאת החשיבה הרציונלית זה יותר לאן צריך לפנות עכשיו.
אני חושב שלחשוב על איכות חיים זה underappreciated. אני חושב שמעט מדי אנשים עושים את זה.
אני חושבת שאנשים בדרך כלל מתעוררים רק כשיש בעיה. כלומר, כשיש משהו מאוד מאוד חריג, אז הם מתעוררים ולפעמים מנסים לשנות, לפעמים גם פשוט חיים עם הבעיה עד שהיא הופכת להיות בלתי נסבלת. דרך אגב, במחקרים על מערכות יחסים זה מאוד בולט, כי כשיש לנו נגיד בעיה באוטו, אנחנו ישר הולכים למסך ומתקנים, או כשיש לנו דליפה או עובש או לא משנה על הקיר, ובמערכות יחסים מסתבר שהממוצע של הזמן שזוגות פונים לטיפול אחרי שהתעוררה בעיה משמעותית, הוא 6 שנים. אז 6 שנים אנשים סוחבים בעיה בזוגיות לפני שהם מקבלים עזרה. איך זה יכול להיות? כשיש לי חור באוטו, אני ישר הולכת לקבל עזרה, אוקיי? ולסגור אותו. אבל במערכת יחסים...
אולי הם לא מאמינים שזה באמת יעזרו.
אבל אני חושבת שזה משקף הרבה מן הדברים. גם בעבודות, אנשים בדרך כלל התפטרו רק אם הם יגיעו למצב שהם כבר עם הגב אל הקיר. כלומר, הם לא יכולים לסבול את זה יותר. ולא במצב שהם נגיד על סבל מתון. סבל מתון, אנשים גוררים אותו שנים.
נכון, זו נקודה טובה. ממש חשוב לא להגביר את הסטנדרטים ואת הרגישות.
כן, ואני חושבת שהדיון הזה על איכות חיים, הוא בעצם בא להזמין אותנו לבדוק את האיכות חיים שלנו מראש, ולא רק בשעה שמתעורר משבר. משבר זה כבר סימן שלפני כן לא עשינו את העבודה, בהרבה מהמקרים, ולא שאלנו את עצמנו מה חשוב לנו. אם כבר הגעתי למצב שאני לא יכולה לסבול יותר את העבודה שלי, ואני בדיכאון מזה, אז פספסתי משהו לאורך הדרך בהסתכלות שלי.
כן, לא, ממש אני מסכים.
אז אני חושבת שהרבה אנשים עושים את המחשבה הזו רק שכבר משהו בלתי נסבל ולא ביום יום. ואני חושבת שעצה שדווקא לקחתי ממך, שאמרת לי אותה על העסק, אבל אני חושבת שהיא גם תקפה לחיים, זה שצריך להיות זמן שבו אנחנו חושבים, אתה אמרת לי את זה על העסק, אבל אנחנו חושבים על העסק. אז חושבים על החיים, לא רק שיש בעיה ואין לי ברירה, אלא לפתור אותה, אלא ממש זמנים שאני אחת לכמה זמן עוצרת ואומרת, בוא נעשה שנייה איזה ריוויו על מה שקורה פה.
אגב, אני עושה את זה בזמן האחרון בקבוע, כל יום שבת בבוקר.
כל יום שבת בבוקר?
כן.
אני עושה את זה המון שאני נוסעת לטיולים. זה בשבילי זמן אני חושבת שאני משקיעה את רוב הזמן בטיול בהתבוננות על החיים שלי, בגלל זה אני מאוד אוהבת טיולים.
יש לי, כאילו סתם, כן, בזמן האחרון אני מנסה להתחיל את הבקרים שלי בקצת לחשוב על דברים, ובימים שאני עובד אני מתחיל בלקרוא איזשהו טקסט שהוא גורם לי לחשוב על עבודה ועל עסק, ובסופי שבוע, כרגיל בימי שבת, אני מתחיל את הבוקר בלקרוא איזה טקסט שגורם לי לחשוב על החיים.
אני עושה את זה יותר באמצעות כתיבה, ככלי רפלקטיבי, כלומר, לפשוט עוצרת וכותבת שנייה, על מה שמעסיק אותי, על איך התחומים השונים בחיים שלי נראים, ולפעמים זה מובנה, לפעמים זה בנקודות.
אני חושב שהחשיבה זה מאוד חשוב. גם אבל להיחשף לאינפוטים חיצוניים זה חשוב. כאילו יש כל כך הרבה אנשים שכבר חשבו על, ככל שבעיה יותר חשובה ולחיות טוב זה בעיה חשובה, יש אנשים חכמים שנתנו על זה את הדעת, לאורך ההיסטוריה, הרבה.
והרבה מחקרים גם.
ומחקרים, כן.
נכון. במקרה שלי אני מדברת יותר על הרפלקציה לבד, כי ביום יום אני כל הזמן קוראת את הדברים האלה, כי זה מה שאני מתעסקת בו, ואני חושבת שבגלל זה גם קשה לי לענות על השאלה הזאת בזמנים מוגדרים, כי אני בהגדרה כל הזמן חושבת על זה. כלומר, בעצם זה שאני קוראת טקסט כזה, בין אם אני עכשיו קוראת אותו בשבילי, ובין אם זה בשביל מישהו אחר, בשביל לפתור משהו שאני רוצה לכתוב עליו, אז אני אוטומטית חושבת על זה בהקשר של החיים שלי. ככה שאולי זה אחת הסיבות שאני בחרתי בעבודה הזאת, שהיא גורמת לי כל הזמן להסתכל על החיים שלי ולהעריך אותם.
אז החיים שלך טובים?
כן, סך הכל. אתה יודע, תמיד אפשר... תמיד אפשר, זו השאלה הקלאסית, תמיד אומרים לי, נו, אז את מאושרת? אז סך הכל אני מרוצה, כן. אז אני תמיד ממשיכה לחקור את הדברים ולהתבונן, לא, אין את סוף הדרך, כן, אבל סך הכל אני מרוצה מהחיים שלי. חושבת שאני מבלה את רוב הזמן בתחושה שאני מבסוטה על החיים.
זה מאוד חשוב, את יודעת, להרגיש את זה. אני כאילו, אני חוזר לזה שלדעתי מה שחשוב, כאילו אם יש מישהו שמאזין שרוצה לשפר את איכות החיים שלו, ההמלצה שלי זה לבלות, כאילו להיות, להגיע לאיזושהי הבנה של מה זה חיים טובים ומה זה חיים לא טובים, להיות כאילו בסטנדרט גבוה על זה, זה אומר כאילו שהחיים האידיאליים שהבן אדם מדמיין באמת יהיו חיים מעולים, ואז בצורה שהיא רציפה להשוות את המציאות כנגד המחשבה הזאת, ולפעול בצורה אמיצה, כמו שאמרת, ונחושה, וחכמה כמובן, וזה, כאילו, וזה יראה איפה שצריך, בשביל לקרב את המציאות לאידיאל.
ואני חושבת שמאוד חשוב להוסיף שהמקור למה זה האידיאל צריך לבוא כתוצאה גם מהחוויה שלנו, ולאו דווקא כתוצאה ממה נראה לי שכדאי שיהיה בחיים, כסף. אז ממש לחשוב מה עושה לי טוב, מה גורם לי להרגיש שזה החיים שלי, שאני רוצה לחיות ואני מרוצה מהם, ואיפה אני מרגישה את זה קורה ואני יכולה להגביר את זה, איפה אני לא מרגישה את זה קורה ואני יכולה להפחית את זה.
חד משמעית.
מעולה.
טוב.
היה כיף.
כן.
נהנית?
כן.
ספר לחבריך. תביא אורחים מהפודקאסט שלך. מגניב. אז תודה, דייב.
בכיף.
שבאת אלינו לחושבים טוב. מקווה שתשפרו את איכות החיים שלכם. אחרי הפרק הזה תשקיעו קצת מחשבה בנושא. מי ששאל אותי איך מקשיבים לפודקאסט, אז אתם יכולים קודם כל, אם יש לכם אייפון, להקשיב לו דרך אפליקציית פודקאסטים, שהיא מובנית לכם באייפון, זה אייקון סגול כזה, רשום עליו פודקאסט, אתם פשוט מחפשים שם, חושבים טוב, ואתם יכולים לעשות סאבסקרייב, ולקבל את זה ישר לטלפון שלכם. אם אתם חברים באנדרואיד, אז אתם יכולים להוריד את אחת האפליקציות שאפשר לשמוע באמצעותם פודקאסטים, כמו פודקאסט אדיקט או פודקאסט בין, עוד אפליקציות שאתה מכיר? לא. זה הדרכים הנוחות בתכלס לשמוע פודקאסטים, יותר נוח להקשיב לזה בזמן נסיעה או ריצה או הליכה, פחות דרך הווב. אז אם אתם מקשיבים דרך הווב, עכשיו תורידו את האפליקציה, יהיה לכם באמת איכות חיים מוגברת מהנושא הזה. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, ביי ביי.